אלוקי. אנחנו בעמוד מ"ז. דיברנו פעם שעברה על צורות שימוש לא נכונות של הבושה. אותה הבושה המונעת מן האדם, מרתיעה אותו מלהודות על האמת, בין להודות על האמת בפני עצמו, בין להודות על האמת בפני אחרים. אדם שחושש להודות על האמת בגלל איזשהו חשש הפסד מכבודו, מכבודו הפרטי. אז כמובן שפה זה בא על חשבון על ההודעה, על ההודעה לאמת שיש לה ערך כללי. שאדם מתבייש לפגום את כבודו הפרטי ולא מודה על האמת, יוצא שכרו בהפסדו, כי הוא מגונן על כבוד פרטי על חשבון ערך כללי כמו האמת. האמת יש לה ערך כללי. ולא משנה איזה אמת זו. גם להגיד שהיום יום ראשון, זו אמת. יש לה חשיבות. יש חשיבות לדעת במדויק מהו הזמן שבו אנחנו עומדים. היום יום ראשון, 10:03, זו אמת. זה לא אמת מוחלטת. כן, ודאי שיש אמיתות הרבה יותר עליונות שהן למעלה מן הזמן. אבל מכיוון שהקדוש ברוך הוא חפץ בחוק הזה, כן, של קביעת הזמן בתוך המקום, מציאות המקום והעולם הזה, לכן יש חשיבות לומר את הזמן בצורה מדויקת. זו אמת, כי זה תואם חוק אלוקי. חוק אלוקי, כן? זו אמת לומר שאחד ועוד אחד זה שתיים. למרות שיש מישורים שאחד ועוד אחד זה אחד, אבל ישנם מישורים ששם זה שתיים. ולכן חשוב לא לשקר. יש לזה ערך כללי. אז יש חשיבות גדולה, כפי שאמרנו, להודות על האמת, בין בפני עצמו, בין בפני אחרים. גם להודות בפני עצמו, פירוש הדבר, להודות לנשמתו. להודות על האמיתות הנובעות מן הנשמה. הנשמה מדברת בתוכנו. והיא בהחלט פונה אלינו, ודורשת מאיתנו להרגיש בחשמל, במלל הפנימי שלה. היא מבקשת מאיתנו להודות בפניה, שהחיים שלנו תקועים קצת, ששיקרנו, שלא היינו הגונים. היא מבקשת מאיתנו להודות. ולפעמים האדם מתבייש להודות ממש בפני עצמו, בפני עצמותו, זו נשמתו. כמו שאמרנו, בפני אחרים. שלהודות בפני אחרים, יש בזה הפסד כבוד יותר גדול, שהרי הוא מודה בפני רבים שהוא טעה. עכשיו 3 אנשים, כן? אם אני יודע בפניכם, אז 4 אנשים, כן? אני מסגיר את הסוד הגדול שיש פה רק 4 אנשים. ברוך השם, 4 עולמות. כן, ברוך השם. אבל להודות בפני 4 אנשים שטעיתי, זה קשה. 4 אנשים יספרו לעוד 4, וה8 יספרו לעוד 8. ואני, אנה אני הולך? כן, זה לא קל להודות בפני רבים בזה שטעית. אתה הופך את הטעות שלך לנחלת הכלל. צריך רמת אמת מופלאה. אתה צריך להיות באהבת אמת כזו גדולה, כן? שאתה שמח בעצם אמירת האמת, למרות שעכשיו אלפים ידעו שטעית. נראה אתך עומד, כן, ברדיו, ומודיע לעם ישראל שטעית. תסתכלו בערב ראש השנה, שואלים פוליטיקאים מהו חשבון הנפש שהם צריכים לעשות לקראת השנה החדשה. כמה יגידו שהם טעו? כמה יגידו שהם שגו? שהם הזידו? לא, יש דברים שאסור להגיד לציבור. יש לנו איזה כללים הלכתיים ברורים, יש דברים שלגביהם יפה לחסות מאשר לגלות. זה נכון. אשרי נשוי פשע, כסוי חטאה. זה נכון. אבל יש דברים שחשוב מאוד להודות, במיוחד מנהיגי ציבור, שחלה עליהם חובת דיווח לשולחיהם. לא קל להודות. אבל זה התנאי הראשון. כלומר, אסור לבושה להופיע בנפש בתור כוח שמונע הודעה על האמת. כמו שאמרנו בשתי הצורות האלו של בפני עצמנו ובפני אחרים. לאחר מכן ראינו, כן? לאחר מכן ראינו שאדם אסור לו להתבייש בשעה שהוא רואה בני אדם מתנהגים שלא כהלכה. מזה נובעת כל מצוות התוכחה, הוכח תוכיח את עמיתך. מידת האמת שבנו צריכה להתפשט, אהבת הטוב צריכה להתפשט עד מידה כזו, שכאשר אנחנו רואים דבר שחורה לנו, לא באופן אישי לנו, דבר שהוא לא הגון על פי התורה, כן? אנחנו צריכים להרגיש אינוחות עם הדבר הזה, לחפש דרך כדי להתריע, להוכיח, לומר, צריך למצוא את הדרך לעשות את זה כמובן בצורה שלא תכפיל חס ושלום את מעשה החוטא, כן? הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא, זה ברור. אבל לא עוברים לסדר היום, מחפשים דרך. בסדר, לא מצאתי דרך. חלפו כבר יומיים מאז שראיתי את העוולה שנעשתה, ולא מצאתי דרך להוכיח, כי כל הדרכים שעליהם חשבתי יכולים חס ושלום לגרום לתוצאה חמורה פי כמה וכמה. לא מצאתי דרך, אבל אני לא שוקט, אני מחפש. אז לא הצלחתי להוכיח את חברי ברחוב, אני אוכיח אותו בביתו. לא הצלחתי בביתו, או לא מצאתי נכון לעשות את זה בביתו, אז אני אחפש הזדמנות אחרת. אבל אני לא יכול לעבור לשתיקה, בשתיקה על זה שכרגע בראש חוצות נעשה מעשה עוול. אני לא יכול. אז אני מתגבר על הבושה שלי. לשתוק, להקטין ראש, עזוב, אכפת לך, זה העניין שלך, זה לא נעשה בביתך, זה לא... לא, אני מתגבר על כל הבושה הזו. מה זה לא נעשה בביתי? זה נעשה בעולמו של הקדוש ברוך הוא. זה חוצץ בפני האור האלוקי, לא מאפשר לו להתגלות. הגעתי למידת אמת כזו שגורמת לי רגישות ביחס למעשה עוולה. אני לא יכול לשבת לשקוט על השמרים. זה עצם עובדה שאכפת לך, אם אתה לא מוצא את הדרך להוכיח, זה מראה שאתה כבר שייך לרמת אמת גבוהה יותר. כן? אז כך למדנו להוכיח בני אדם על המעשה הרע ולצוות על הטוב. סור מרע ועשה טוב. אהבת האמת שלך היא מתפשטת עד כדי כך שאתה כבר רוצה למנוע גם את עצמך וגם את האחרים, כן? ממעשים רעים, ולא רק זה, אלא אפילו לזרז אותם ולצוות להם על הטוב, על המעשים הטובים. זאת אומרת, אתה חפץ שקומת הקדושה, כן? תלך ותתעלה, תלך ותיבנה. גם ביחס לסור מרע, גם ביחס לתוכחה על עשה טוב. אחרי זה ראינו שאהבת האמת צריכה להביא אותנו גם למקום כזה, ששם לכאורה, פחד אימים לבקש את האמת. איפה? בפני רבך? אתם יושבים מול רב גדול ועצום? אנחנו יושבים מול רב גדול ועצום? כן? שרק מדבר אנחנו רועדים. אתה יושב בדרשה של הרב בן ציון מוצפית, שתחשבו לזה, איזה תלמיד חכם עצום, אה? פחד לדבר? כל מילה שיוצאת שם מהפה, מתחשק לך לבלוע? אבל הנשמה אומרת לך, תשאל את הרב, למה הוא התכוון בדבר הזה וזה. כי לכאורה זה עומד בסתירה עם עולם הערכים שהתחנכת עליהם בתורה וזה. מה, אני אשאל את הרב למה הוא מתכוון? אני אבוא ויגיד לרב פלוני, כן, שדבריו נשמעים לי כמו רכילות, או כמו לשון הרע, או כמו, אני לא יודע מה, מה הוא? אני? חס ושלום, אז מי להזכיר. יש בקרבי איזו דרישה ותביעה פנימית כזו. נשמתי אומרת לי, תברר, לא, אני טועה. אבל זה נשמתך. לא, לא, זה לא נשמתי. זה סיטרא אחרא. זה בא מהקטנות שלי. לא. תשאל. תשאל בנימוס. ואז יתברר אם זה בא מהקטנות שלך, או שזה בא מהנשמה שלך. אז תשאל למה הדברים שנאמרו זה לא לשון הרע. תשאל ברגישות, בעדינות, בזהירות. כבוד הרב, אתה יודע מה? אל תשאל בשיעור. תשאל אחרי השיעור, בסדר? לפני שהרב יוצא, תבוא בדחילו ורחימות, נשק לו את היד. הרב, דברי הרב כדברי אלוקים חיים. אני הקטן, לא זכיתי להבין, יועיל הרב להסביר לי. ישר כוח על השאלה, ישר כוח, חבל שלא שאלת לפני כולם. כולם היו מרוויחים. מי יודע אם לא היו נוספים כאלו שהרגישו את מה שהרגשת, ולא העיזו להעלות על דל שפתם את השאלה הזו. חבל, היו מרוויחים. במיוחד בצורה יפה ששאלת, בענווה, בהכנעה. כל הכבוד, כל הכבוד. אני אשמח להסביר את זה. אני אסביר את זה לך, אבל אני מבקש לקראת השיעור הבא, אתה תשאל את השאלה הזו לפני כולם. לא, לא, הרב, אני לא רוצה לשאול יותר לפני כולם. אוי ובוי. הרב ידבר על זה מעצמו. הרב יגיד, הרב יגיד. חברים, בשיעור הקודם, כנראה שהיו כאלה שחשבו שמה שאמרתי זה לשון רע, אני מאוד מאוד אשמח להסביר לכם את העניין וכולי. אני מבקש שכך תגיד הרב. בסדר? בסדר. תודה רבה לך. תלמיד יקר שלי. תודה רבה לך. למה לא? מה יש? מה זה יתברר? אם טעית או לא טעית? הנה, קיבלת ממנו יישר כוח. קיבלת יישר כוח. אבל אתה לא יכול. לסתור, לא, שכינה. אתה לא יכול. יש בך, זה בא ממקום עמוק. יש לך ספק לגבי מקורה ומוצאה, או מקורה ומוצאה, או מקורה ומוצאה של המחאה, אבל תברר את זה מול רבך. תברר מול רבך את מקורה של המחאה. זה דבר חשוב. זה מדרגה נוספת של האמת. אם כן, הודעה בפני עצמנו, בפני אחרים. ב', כן? ב', דרישת האמת בצורה של תוכחה. ג', דרישת האמת גם מרבותיי, מאנשים גדולים. brain pop, הקטע המומחה. אני רוצה לשאול את מביני הדבר, למה הם התכוונו? יפה מאוד, מדרגה יפה. ראינו שהביישנות הזו מהסוג הרע, הכולסטרול הרע של הביישנות, זה בעייתי מאוד. כי אדם ביישן הוא אדם שלא מתפתח. לא מתקדם. אדם ביישן זה אדם שלא מתפתח. הוא לא מניח לעולמו הפנימי לסלול דרך, להתבטא. וזו דרכה של הנשמה. שהנשמה מתגלה, צריך לדעת. היא מסלקת מדרכה כל מיני שקרים. כשהנשמה רוצה להתגלות, בהכרח זה מופיע דרך תוכחה. אין מה לעשות. כי הנשמה היא גדולה. ושהיא פוגשת את המציאות האישית שלך, את המציאות הבכירית שלך, היא לא יכולה לשאת את הקוטן. ואז מתגלה כוח התוכחה הגדול, שראינו אותו פה בשלביו השונים. כל אחד מהשלבים שדיברנו עליהם כאן זה גוון של תוכחה. הודעה על האמת זה תוכחה. אולי לא חשבנו כך. הודעה לאמת שאדם מודה בפני עצמו, אני שיקרתי. זה נקרא תוכחה. הבושה הקטנה, אסור לה שתחסום את הבושה הגדולה. הבושה הגדולה זה להתבייש מהשם יתברך. להתבייש מפניו, ולהתבייש על כל תנועה שאדם בא להתנוע. על כל תנועה, על כל גילוי של חיים שאדם בא לגלות. והגילוי הזה הוא נערך בעיניו כגילוי קטן. הוא מתבייש מהגילוי הקטן הזה. ואם, כן, הוא מברר לעצמו את רצון השם יתברך, כן, הבושה הפנימית הזו גורמת לו להעיז ולעשות את רצונו, גם במקום שאלף יאמרו לו לא לעשות. הבושה הפנימית היא כוח השינוי, היא הכוח של המפנה, היא הכוח של המהפכה, היא הכוח של החתירה קדימה, היא הכוח של שבירת האלילים. הבושה הקטנה היא הנצחת הקטנות, הנצחת השקר, הנצחת הבינוניות. זה ההבדל בין שתי הבושות. וזה נקרא אין הביישן למד, כמו שאמרנו פעם שעברה. אין הביישן למד. לימוד זה התקדמות. לימוד זה התפתחות. אין הביישן למד. הבושה הקטנה לא מניחה לאדם לבדוק את עצמו. לא מניחה לבדוק את עצמו. לא מניחה לעשות תשובה. מזה אנחנו מגיעים למדרגה הרביעית, שאותה לא למדנו פעם שעברה, אני עשיתי איזה מין חפיפה וסיכום של ארבעת המדרגות הראשונות, שהן מנת חלקו של איש האמת. כן? המדרגה החמישית זה פועל יוצא של כל אלו. כן? זה החניך המצטיין. כאשר אתה עברת את ארבעת המדרגות האלו, אתה מגיע למדרגה החמישית. מה היא? מהי? הלא תראה דוד מלך ישראל, שאמר, דוד, מלכות האמת, דוד מלך ישראל. הלא תראה דוד מלך ישראל, שאמר, ואדברה בעדותיך נגד מלכים, ולא אבוש. כאשר אתה הגעת לבירור האמת בארבעת הרמות האלו, עכשיו מדרגת האמת אצלך היא כזו שאתה מברר את כוחה לא רק מול עצמך, לא רק מול חברים שאתה מודה בפניהם, או מוכיח אותם, או רבך, לא. עכשיו בפני האמת. אומרת הגמרא מסכת שבת, כל מי שיכול להוכיח את העולם כולו ולא מוכיח, נתפס על חטאי העולם כולו. זה מדרגה גדולה מאוד. אדם שיכול להוכיח את העולם כולו, זה אדם שכבר התבררה לו האמת. איך אומר המסילת ישרים? כן? כי כבר נתבררה לו האמת. בדיוק על הפסוק הזה, אגב. נגד מלאכים, אדברה בעדותיך, ולא אבוש, אומר המסילת ישרים בהמשך הפסוק הזה, כי כבר נתבררה לו האמת. מי שנתבררה לו האמת, לא יכול לנוח ולשקוט, עד שהאמת הזו לא תתברר בעולם כולו. והוא לא מסתפק בזה שהוא אמר את האמת במשפחתו, בעירו, במדינתו וארצו, עכשיו הוא חייב לומר אותה בפני העולם כולו. מדרגה מיוחדת במינה. חלילה, חלילה, שלא נעלה על דעתנו, לא נעלה על דעתנו, שהגיע זמננו אולי להגיד את זה, כל אחד יעשה את החשבון לעצמו. אני לא יודע, אולי אתם כן. אני לא חושב שאני יכול עכשיו לבוא ולהגיד בפני העולם כולו ובפני המלאכים, לעמוד מול אובמה ולהגיד לו את זה בפרצוף. דוד המלך כן. ואתם יודעים מה? שדוד המלך אומר את זה לאובמה, אובמה שומע. אם אני אגיד את זה לאובמה, הוא יגיד למשרתיו, קחו את הבחורות שכזה החוצה, מהר. מה השטויות שהוא מדבר? הוא מוכיח אותי, אבל אני רואה על פרצופו, שהוא לא חדור באותה האמת. אני רואה שהוא בא להקנית. אני רואה שהוא בא להתחצף. הוא לא אומר את זה ממקום טהור של כוח. הוא לא אומר את זה בכוח הזכות. הוא אומר את זה בזכות הכוח, בזכות איזה חוצפה. כן? קחו אותו מפה מהר. אבל אם יבוא הרב אליהו, אני יודע, הרב מלובביץ', כן? הרב קוק שעמד בפני הנציב הבריטי ואמר לו את מה שהוא אמר שם, בכל פרשיית הכותל, שהרב קוק אומר לנציב הבריטי את מה שהוא אמר, הנציב הבריטי לא יכול להגיד, קחו אותו מפה. תכף ומיד הוא מגרד בראש, הנציב. אוי, איזה איש גדול. אוי, נשמתו מדברת אליי. הוא לא מדבר מפה. הוא מדבר מאיזה מקום עמוק. זה כבר סיפור אחר לגמרי. אחר לגמרי. דוד מלך ישראל מגיע למדרגה הזו. הוא סלל לדרכו לאט לאט, דרך המדרגות הקודמות, לאט לאט, עד שהוא הגיע למדרגה המופלאה. הלא דוד, הלא תראה דוד מלך ישראל, שאמר, ואדברה בעדותיך נגד מלכים ולא אבוש. הוא יכול כבר להילחם נגד השקר העולמי, וזה המלכים. הרי מלכים מי הם? המלכים הם מבססי השקר ברמה מלכותית. זה לא אנשים פרטיים. גוי מסוים שאומר דבר השקר, פלוני, אלמוני. לא. פה זה רמת השקר המלכותית, כמו שאומרים, מלכות יוון. כשעמדה עליהם מלכות יוון. לא יווני ספציפי או פרטי. לא. כשעמדה עליהם מלכות יוון. זה הרבה יותר גדול חנוכה מאשר פורים. מה כתוב בפורים? כשעמד עליהם מי? אמן. איש פרטי, רשע, אבל עדיין איש פרטי. הוא עוד לא הצליח לגייס את החשברוש, לא הצליח לגייס לגמרי, למזימת הרצח שלו. נכון שהוא מקבל מנו היתר מסוים, זה נכון. הוא מנסה לגייס את המלכות למזימת ההשמדה. אבל בחנוכה, מלכות יוון. זה כבר מלכות. לא נדרש פה מסע ומתן בין המן לאחשוורוש בחנוכה. בחנוכה המלכות של הרשעה היא כבר מבוססת, והיא נלחמת, והיא קונה לניצחונות עצומים בעולם. והנה עכשיו היא הגיעה למדינת ישראל, לארץ ישראל היא הגיעה, כדי להשליט את השקר בהתייבנות. זה הרבה מדרגה הרבה יותר גבוהה. דוד המלך נלחם נגד רשעויות מלכותיות. נגד מלכים אדברה בעדותיך ולא אבוש. מה זה בעדותיך? מה זה באדברה? באדברה זה לשון קשה. זאת אומרת, דוד מדבר בלשון חד משמעית ונחושה. כששומעים את דוד מדבר על האמת, כששומעים את דוד מדבר על האמת, אף אחד לא מעלה על דעתו שדוד מתנצל על דבריו, מדבר כמתנצל, מדבר מתוך רפיון, מדבר אחד בפה ואחד בלב. לא, אדברה, יש פה נחישות, יש פה אמירה חד משמעית. יש דיבורים מתנצלים, אפשר לראות את זה לפעמים שאתה שומע אדם שמוזמן לדבר באולפן, כן? הטלוויזיה, או מדבר מעל גלי היתר, הוא משמיע את דעתו, אתה שומע שדעתו מרופדת, מרופדת בהתנצלויות, באמירות דו-משמעיות, בחוסר בהירות, או לחילופין, בנחישות שיש בה כעס, יש בה השתלחות, יש בה התלהמות, זה לא משנה, זה אותו הדבר. ולעומת זה אתה שומע אנשים שאומרים את האמת שלהם, אומרים אותה בנעימות, עדינות, אבל בתקיפות אדירה. זה אנשי האמת. לא המתלהמים והכועסים, כמו שאומר הרב קוק, שאם ראית אדם שאומר את דעתו בכעס, תדע ששקר הוא דובר. כן? לא בכעס והתלהמות, ולא בהתרפסות. לא. עדינות, אצילות, אבל תקיפות גדולה מאוד. דוד המלך, נגד מלכים. מה זה נגד? מולם, מול פניהם. אדברה, נחישות עצומה. בעדותיך. מאיפה אני מקבל את הכוח לדבר נגד מלכים? כי אני אוחז בעדותיך. כשאני עומד מולם ושומע את מה שיש להם לומר על האמת, אני יודע שאני מחזיק באמת שמימית, אלוקית, שמקורה הוא לא בשכל של בשר ודם, כמו המלכים. כל הכבוד למלכים האלו, מאיפה הם הביאו את האמיתות שלהם? מאיפה הם גיבבו אותם? ממוחם האנושי? מהלב האנושי שלהם? מהיצרים והתאוות שלהם? מאיפה הם הביאו? אני מדבר בעדותיך. באמת שקדמה לכל מחשבות בני אדם. כן? מחשבות הבורא. רחקו מחשבותיי ממחשבותיכם. משם אני לוקח את האמת שלי. לכן אין קושי לדבר בפני המלכים. כמו משה רבינו שבא בשם השם, וזה נותן לו את הכוח לדבר מול פרעו. אם משה לא היה מאמין שיש לו נבואה מן השם יתברך, הוא לא יכול לדבר מול פרעו. אבל שהוא יודע שהוא בא עם הורמונות הדמלכה, עם הרשות מהמלך, הוא בא אל פרעו דוך ישר אל בית המלכות, ואומר את הדברים בצורה מפורשת. נגד מלכים אדברה בעדותיך. אבל שאתה בא לומר את האמת, ואתה לא יודע שזה עדותיו של הקדוש ברוך הוא, שאנחנו באים להגיד את האמת, כן? גם לעצמנו, גם לאחרים, כל שכן לפני עולם ומלואו, ולא מאמינים שזה עדותיו של הקדוש ברוך הוא, אז איזה יתרון יש לי על אובמה? איזה יתרון יש לי? הוא אומר את האמת שלו, ואני אומר את האמת שלי, אבל אין מקורה בשם יתברך, אז מה פתאום שאני אהיה נחוש מולו? מה פתאום שאני לא אתנצל בפניו? מה פתאום? נגד מלכים אדברה בעדותיך, ולא אבוש. מה זה ולא אבוש? לא אבוש את הבושה הקטנה, אלא אני מתבייש את הבושה הגדולה, הבושה מפני השם יתברך. הכוונה היא ולא אבוש את הבושה הקטנה. זו אותה בושה שלוחשת לנו. מי אתה מול פרעו? מי אתה מול השליט הזה? מי אתה מול המלך הזה? מי אתה מול מלכות יוון? מי אתה? נגד מלכים, אדברה בעדותיך. לא יבש. בגלל זה אני לא מתבייש. כי זה עדותיך. כי אני חדור באמת העליונה שלך. לכן אני לא מתבייש. כן. חסיד. חסיד זה איש האמת. כיוון שדיברנו בדוד, והרי דוד קרוי חסיד, אפילו קורא לעצמו חסיד. כן? שומרה נפשי כי חסיד אני. חסיד נקרא על שם הבושת. ראינו שדוד מתבייש אך ורק מהשם יתברך. לכן יש קשר וזהות מוחלטת בין חסיד לבין בושת. חסיד נקרא על שם הבושת. כלומר, אם היינו רוצים לדעת איך נקרא חסיד, היינו יכולים לקרוא לחסיד ביישן. ביישן וחסיד זה היינו הך. כמו שראינו כאן. כן? החסיד הוא מתבייש מה שהם מתברך. כן? חסיד זה ביישן. וביישן זה חסיד. ביישן אמיתי. חסיד נקרא על שם הבושת. למה? כי חסיד, תראו את הקשר שהוא עושה. לעת אותה אנחנו לא מבינים למה חסיד וביישן זה אותו דבר. אנחנו זקוקים לעוד מילה אחת שתיצור את הקשר בין שני המושגים האלו. כי חסיד, יש לו עוד שם. לבן. חסיד, לשון, לבן הוא. כי, מאיפה אנחנו יודעים שחסיד זה לבן? כי התרגום של חסידה הוא, תסתכלו באונקלוס, כן? ואת החסידה ואת הענפה למינה, מה אומר אונקלוס על חסידה? חברתה. כך הוא קורא לזה? חסידה, חברתה. אפשר להגיד בגלל שהיא לבנה. סיבה היא סיבה טכנית לכאורה. היא לבנה. אבל פה חז"ל לוקחים את זה, פה אורחות צדיקים לוקח את זה למקום מאוד מאוד גבוה. אתם יודעים למה חסידה אומר לנו? למה חסידה היא קרויה לבנה? כי חסידה זה לשון חסיד. רש"י אומר, למה נקרא שמה חסידה? מה אומר שם רש"י? מישהו זוכר? שעושה חסד עם חברותיה. עושה חסד עם חברותיה, חולקת את המזון עם וכן הלאה. עושה חסד עם חברותיה. אז רואים שחסידה זה הולך עם חסד. וחסידה זה לשון לאובן. וחסיד זה ביישן. נו, איך עושים שלום בין כל המושגים האלו? תראו מה שהוא אומר כאן. נקרא את זה עוד פעם. חסיד נקרא על שם הבושת. מניין? כי חסיד לשון לאובן הוא. מניין שחסיד לאובן? כי תרגומה של חסידה הוא חברתה. וכן, לא אתה פניו יחברו. כן? לא אתה פניו יחברו. מה הכוונה לא יחברו? לא ילבינו. אז רואים שחברתה זה לובן. יפה. תרגום של חרפה הוא חיסודה. תרגום של חרפה הוא חיסודה. כן? למה? כי אדם שמחרפים אותו, מה קורה לו? פניו מול בנים. אז אתם רואים, חסד ולובן, זה הולך ביחד. מה? אדם שהוא חסיד, הוא מוכן גם שילבינו את פניו בשביל האמת. יש בעל תשובה שהולך לבקר בביתו בשבת. האם הוא יוציא את הציטיט החוצה או יכניס אותה פנימה? מה אתה אומר? אם הוא מוכן להוציא את הציטיט החוצה, בעצם הוא סובל בושה, כי יגידו לו כל מיני מילים לא יפות על החוטים האלה. הוא מוכן לסבול בושה, הוא מוכן להחביר. למה הוא מוכן להחביר? בשביל האמת. בשביל האמת של התורה, כן? שהציצית צריכה להיות בחוץ, מהאשכנזים. הוא מוכן להחביר או לא? אז רואים שההחברה שלו היא עדות על חסידות. היא עדות על אמת. כן? זאת אומרת, החסיד, כן, הוא בוש, הוא מוכן להתבייש. הוא מוכן לעמוד בפני מצבים מביכים, לא נעימים. ובפרט, להיות נאמן לאמת שלו. צריך להבין שכל מי שרוצה לגונן על האמת שלו, הוא משלם מחיר. זה מאוד קל להיות פה בתוך בית המדרש, ולהגיד את הדברים שאני אומר, במקום, באקלים, בחברה, בקהילה תומכת. ועוד לקבל איזה מחמאות על מה שאני אומר. לבוא ולומר את הדברים האלו בחברה, שלא מכירה אותם, זה יותר קשה. לבוא ולהצטרף עכשיו לאיזה שולחן של חבר'ה שותים כוס קפה, מעשנים סיגריות ומקשקשים. לבוא ולומר להם, חבר'ה, אני רוצה לומר לכם משהו. חסיד נקרא על שם הבושת. בואי נה, מה הקטע של הבחור הזה? מה הוא בא פה עכשיו? קשקש לנו, בבל לנו את המוח. מה הוא? חבר'ה, אני רואה שדעתי לא נוחה לכם. אני רואה שאתם קצת מגנים וחרפים אותי. אני רוצה להגיד לכם בכל זאת, חסיד נקרא על שם הבושת. נשמע לכם מוזר, נכון? לא מובן, תמוע, סוד, חידה. תחשק לכם לקרוא את הכותרת של העיתון עכשיו. על הבחירות הקריבות, תעמולת בחירות. אבל אני רוצה להגיד לכם, החסיד נקרא על שם הבושת. אפילו המוכנות שלי עכשיו לספוג מכם אלבונות על הדבר המוזר שאני אומר, אני אגיד לכם את האמת, זה מחזק אותי. זה שאתם לא מסכימים אותי, זה לא גורם לי עכשיו לחשוב שאני מדבר שטויות. אני מרגיש שאני מחזיק אמת גדולה בתוכי. אתם רוצים לשמוע 5 דקות? מה זה? החסיד נקרא על שם הבושת? תנו לי 5 דקות. אם יראה לכם שאני מדבר שטויות, אני הולך. בסדר? יאללה, קיבלת, אדבר. בסדר? עכשיו אני אדבר. אני מתבייש או לא מתבייש? אתם חושבים שזה קל לבוא ולומר את הדברים האלו? אני מרגיש את הרוח הנגדית שנושבת מהם. שגורם אותי להרגיש ולומר לעצמי, מה אני מבלבל להם את המוח? מה כל זה שאני מדבר פה עכשיו? זה מתאים לתלמידי ישיבה. זה אפשר להגיד בישיבת הר המור, מכון מאיר. מה אני בא לחבר'ה האלו בכלל, הם יבינו מה שאני אומר? איפה אני ואיפה הם? מה זה בכלל? אני מתבייש. זה מבייש להגיד את הדברים האלה. אבל אני מוכן להתבייש. אני מוכן להרגיש את ההרגשות הלא נוחות, אבל לדעת שהן באות מרובד מאוד נמוך. זה בא מהצד הנמוך שבי, הפיקפוקים והספקות האלו. אני רוצה לומר מהמקום העמוק הפנימי שהחסיד נקרא על שם הבושת. משם אני רוצה לדבר איתם. ואני ממשיך לשבת פה עכשיו בשולחן ולשדר את האמת היותר פנימית שלי. אני מתבייש מנשמתי, ונשמתי אומרת לי, דבר איתם. דבר איתם. אם אתה יודע על מה אתה מדבר כמובן, לא נדבר בכל מחיר. לדבר שטויות. אבל אם יש לך משנה סדורה, דבר איתם. אז הבושה הפנימית מכריעה את הבושה הפנימית, החיצונית. אז אני מוכן להיות בחברתה, אני מוכן להיות בלובן, אני מוכן להיות בחרפה ובושה, כי יש בך מימד של חסידות. אז חסידות בהכרח מאמצת את לבך לסבול את הבושה שיש לך כאשר אתה עומד מול החברה הכללית. ואם אתה לא מוכן לעמוד מולם, אם אתה מוכן להגיד את האמיתות שלך רק בחברת ההזדהות שלך, כן, בחברה התומכת, סימן שמידת האמת שלך ידיים נמוכה. אתה אומר את האמת רק במובלעת של הישיבה. בסדר גמור. אני לא אומר שזה נראה שזה רע. זה המדרגה שלך. אתה מסוגל להגיד את האמת שלך גם מעבר למפתן הישיבה, פה בקיוסק, בקיוסק השני, במיד רחוב, בתל אביב, כן, דיזינגוף, לא רק באזורים מסוימים, אתה מסוגל? בפני המלאכים.
מה היתרון של להגיד את האמת שלך אם היא לא נופלת על אוזניים ש...
אז לכן אמרתי בהתחלה, צריך לברר למי אומרים, מה אומרים, ודאי, כל הביאורים צריכים לעשות.
יש אנשים שאומרים את האמת שלהם והם די מבדים את האמת שלהם.
כי הם לא יודעים להגיד את האמת וגם לא ש... הייתי אומר שאפילו לא מקבל... על עצמם הם לא מקבלים אפילו את האמת הזו. אם היו מקבלים את האמת הזו על עצמם, והאמת הזו הייתה חורטת, חורטת את תוכנה בתוכם, הם היו כבר מלאי יראת שמיים, ויודעים גם איך להגיד ממילא ולמי להגיד. הזכרנו פה את דברי הרב קוק, כל מי שיש לו יראת שמיים, גם דברי התוכחה שלו נשמעים. אני לא אומר צריך להגיד בכל מצב. אני לא במדרגה הזו, לכן אני לא הולך לשם. אני לא במדרגה. אני עדיין... עסוק בלהגיד את האמת לעצמי, כן? הלוואי, בשלב של המודה בפני עצמו, או מודה בפני אחרים. אני לא בשלב של להוכיח אחרים, לא על הטוב ולא על הרע. ואפילו לא להגיד לרבי, רבי למה התכוונת. אפילו בשלב הזה אני לא נמצא. אני לא מדבר לי. בדיוק, אני מכיר את מה שאתה אומר. אני מצדיק אותך 100%. פה מדובר על דוד, על בחינות דודיות. בחינות דודיות. כאלו. כשאדם מרגיש שהאמת בוערת בתוכו, במידה כזו, אבל בוערת בתוכו, כן? בוערת בתוכו, הייתי אומר, האור האלוקי, הטוב האלוקי בוער בתוכו, עד כדי כך שהוא כבר מוכשר לתת את זה גם לאחרים. וממילא, הוא לוקח את תשומת ליבו את דרכי התוכחה הנכונים, כן? וכן הלאה. על זה מדובר. זה מדרגה גבוהה, מדרגה הזו. מדרגה גבוהה. אפילו מערכות יחסים קרובות, כמו מערכות היחסים שלי עם אחי, עם הוריי, אפילו שם אני נזהר. נזהר לא לדבר יותר מדי, לא להגיד דברים שהאוזן לא יכולה לשמוע. מאוד לא. וגם אם אני אומר משהו בזהירות מרובה, גם שמבקשים לך להגיד דברי תורה, צריך להיזהר, לא להתפרץ יותר מדי לדלת הפתוחה. כן.
אני רוצה לשאול שאלה.
כי אמרו לך להכניס את האצבע והכנסת את כל כף היד. יש בזה הרבה תנאים מורכבים. אז אני בהחלט לוקח בחשבון את מה שאתה אומר. אז חסיד נקרא על שם הבושת. כי חסיד לשון לבן הוא, תראו את כל החשבון, נעשה את החשבון פה עוד פעם, עכשיו אפשר לראות את זה בפנים. חסיד נקרא על שם הבושת, כי חסיד לשון לבן הוא, כי תרגומה של חסידה הוא חברתה, חברתה זה לבן. וכן, ולא אתה פניו יכברו, מזה למדנו שחברתה זה לבן, כי כתוב, ולא אתה פניו יכברו. וברור שהכוונה לא פניו ילבינו. תרגום של חרפה הוא חיסודה. כן? כן? תרגום של חרפה הוא חיסודה. וכל זה למה? למה? למה עושים את הקישור בין חסיד ובושת, בין חסיד ולובן? למה? כי החסיד צריך לסבול חרפה, בושת, כדי לקיים את התורה. לעמוד מול עולם ומלואו, שלא סובר תורה, שלא חושב תורה, שלא מקיים תורה. זה לא פשוט להביא את האנטיתזה הזו אל תוך העולם. זה לא פשוט. כן? כי החסיד צריך לסבול בושת כדי לקיים את התורה. וצריך להעביר מעל פניו הבושת, את הבושת הקטנה, הבושת במקום מצווה. שיש מצווה, שיש דבר השם, ויש בושה מפני כתרוג החברה, מה מנצח? מה אמור לנצח? הבושה העליונה. הבושה מפני השם יתברך. הבושה מפני האמת השמימית. זו הבושה צריכה לנצח. ואם הבושה הזו לא עושה בך את הרושם המספיק, ואתה מרים ידיים ונכנע, ונעשה one of the gang, אחד מהחבורה, ולא מעיז לבטא ביטוי של יראת שמיים, אלא להיות בסדר עם כולם, רגל פה, רגל שם, פוסח על שתי הסעיפים, בסדר עם כולם, אז תדע לך שלא הגעת לבושה הזאת. לא נורא, בכלל לא נורא, אבל לפחות תודה בפני עצמך, תודה שלא הגעת לבושה הזו. כאשר אתה רגל פה, רגל שם, בסדר עם כולם, לפחות תודה בפני עצמך שאתה נמצא במקום יחסית נמוך. אתה לא אוחז בכיסא כבודו של הקדוש ברוך הוא. יש עבודה לעשות. וזה, אני אעבוד על עצמי. אני עובד על עצמי. כך אני אומר לעצמי, כמעט כל יום. בסדר גמור. או, עכשיו אנחנו מבינים גם את הלובן. עכשיו תשימו לב, מה זה הלובן הזה? הלובן הזה שהחסיד מוכן לסבול, זה בעצם המוכנות לשפוך את דמו. כי אנחנו מכירים ויודעים שהלבנת פני הזולת זה כמו רציחה, או לפחות אבק רציחה, כמו שיאמר בהמשך. אז ברגע שאני מוכן לסבול את הלובן, איזה פעולה אני עושה? מה אני עושה? אבל איזה פעולה אני עושה לעצמי? אני הורג את עצמי. מה זאת אומרת אני הורג את עצמי? כי אני לוקח את החיות הנמוכה שלי. מהי החיות הנמוכה שלי? מהי החיות הנמוכה שלי? הפחד מהחברה. הבסדר עם כולם. מאיפה אתה חי? מאיפה רוב בני אדם חיים? בסדר עם כולם. כן? לא מוכנים להגיד את האמת. לא מוכנים להגיד את האמת בצורה נחרצת. צריך לדעת שבמדרגות הנמוכות, האדם חי ממה? ממה הוא חי? ממה אדם חי במדרגות הנמוכות? בודה. קנאה, תאווה וכבוד. ברגע שאדם נאמן לקדוש ברוך הוא, הוא פתאום מתרומם מעל הקנאה, צריך להתרומם מעל הקנאה, מעל התאווה, מעל הכבוד. עכשיו אני שואל אתכם, כשאדם מתרומם מעל קנאה, תאווה וכבוד, זה לא כמו מוות? עכשיו הוא כבר לא חי מהמקורות הנמוכים. הוא כבר לא חי מדלקים מאובנים. עכשיו הוא חי מאנרגיה סולארית, לא? מה, זה לא מוות? תראו לי כמה מדינות מוכנות עכשיו להוריד את השימוש, כן? בדלקים מאובנים, ולהתחיל לחיות מסולרי, מבריא. זה קשה. זה אותו הדבר. שאתה עושה את השיפט הזה, מדלקים מאובנים של תאווה, קנאה וכבוד, לאנרגיה סולארית של מה? של אמת אלוקית, של חיים בצילה של המדלוקים. זה לא קשה. זה נקרא שהפנים מלבינים. אדם כזה... הוא בעצם הורג את עצמו. הוא פשוט הורג את עצמו. כלומר, הוא לא מקבל חיות כרגע ממקומות נמוכים. זאת אומרת, זה שפיכות דמים עצמית, או כלשון בעלי המוסר, מות לפני שתמות. מות לפני שתמות. כלומר, להודות על האמת זה סוג של מוות, כמו שאמרנו בהתחלה. כשאני אומר, טעיתי, זה מוות. זה סוג של... הייתי אומר, איזשהו, איך קוראים לזה? זה סוג של עצירת החיים. זה לעצור, אתה עוצר איזה אנרגיה. אתה עוצר אנרגיה. תראו לעצמכם שאומרים לי עכשיו, אתה חייב עכשיו ללמד רק לשם שמיים. רק לשם שמיים. ממה אני אחיה? ממה אני אחיה? אם הייתי צריך עכשיו ללמד לשם שמיים, אני מרגיש, מרגיש את העונג שבלימוד, שאפשר להכניס קצת שיקולים, קצת, לא רק לשם שמיים, יש גם אותי, יש כל מיני חשבונות, מזה אתה חי. אבל לשם שמיים, ממה נחיה? ואם תאמרו, ממה נחיה בשנה השביעית? ממה נחיה? מאמונה נחיה? אני רוצה קרקע מוצקה, לחרוש את השדה, לזרוע, לקצור. ממה נחיה? יש פה מבחן אמונה אדיר. האם אתה יכול להאמין בקדוש ברוך הוא, שציווה אותך לשבות בשנה השביעית, וזה ייתן את ברכתו לשמינית ולתשיעית עלה? זה סוג של מוות. מעניין. כתוב שבשלושת הרגלים, יהודים היו עולים להר הבית, עולים להר הבית, והם מפקירים את כל נכסיהם. כל נכסיהם, לא מפחדים. והיו חוזרים ומוצאים את הרכוש שמור מכל משמר. לא חסרה סיכה, לא חסרה מחת אחת בבתיהם של ישראל. זה מדרגת אמונה גבוהה. זה החברתה, זה החיסודה, זה הלובן, זה הבושה, זה החרפה של החסיד. הוא ממית את עצמו, הוא שופך את דמו. אבל איזה דם? הדם המלוכלך. ואיזה דם הוא מקבל בתמורה? דם נקי. דם האמונה. כי החסיד צריך לסבול בושת כדי לקיים את התורה. וצריך להעביר מעל פניו הבושת במקום מצווה, ואז נקרא חסיד. פעם באה אנחנו נראה איך מהחסידות הזו הוא מגיע לנבואה. כן? ולעירת שמיים. אפשר לנחש את זה כבר לבד. אבל נראה איך האיכות המופלאה הזו של החסידות היא בעצם מביאה לנבואה ולעירת שמיים. נעצור כאן. רבי.